היום כוזרי, לפי הספר, לאן הגענו בשמואל? כן, מי שזוכרת? הפרות חזרו כבר, נכון? המלחמה הייתה. מה יהיה אם נלמד שמואל? תכעסו מאוד? לא מאוד? כי בקושי הספקנו. תודה רבה. אז אנחנו פרק זין, בסדר? נעשה את זה קצת יותר מהר. ויבואו אנשי קריית יערים ויעלו את ארון אדוני ויביאו אותו לבית אל בנדב בגבעה ואת אלעזר בנו קידשו ישמעו את ארון אדוני. בסדר, אהרון חזר לעם ישראל. היינו אחרי המלחמה, אחרי הפרות. ויהיו מיום שבת אהרון מקריית יערים ויבואו הימים ויהיו 20 שנה ויינהו כל בית ישראל אחרי אדוני. ויאמר שמואל אל כל בית ישראל אמור, אם בכל לבבכם אתם שבים אל אדוני, אסירו את עולי הניחה מתוככם והשטרות ואחים לבבכם אל אדוני ויבדו לבדו. ויצל אתכם מיד פלישתים ויסירו בני ישראל את הבלים ואת השטרות ויעבדו את אדוני לבדו. מה כתוב כאן? כתוב כאן שאהרון חוזר ויושב בקירת הימים, וירבו הימים. מה פירוש הביטוי וירבו הימים? מה הכוונה הרבה ימים? דיברנו על זה? לא, אז מה זה הרבה ימים? כמה זמן זה הרבה ימים? כמה זמן זה הרבה זמן? למה אני מתכוון? ויעברו 20 שנה, לא כתוב ויעברו 20 שנה, וירבו הימים ויהיו 20 שנה. מה הכוונה במילה וירבו הימים? איך זה שומע לכם? בהרגשה של מי? בהרגשה של מי שאומר וירבו הימים. למה זה בהרגשנו זה הרבה? כן, זה מדויק. כשאומרים שזה היה הרבה זמן, זה תמיד ביטוי סובייקטיבי. הזמן הוא לא הרבה ולא קצת. כמו שמה לא הרבה ולא קצת? קילומטר זה הרבה או קצת, 100 קילו זה הרבה או קצת, משום שזה הרבה, תלוי ביחס למה, נכון? מה זה הרבה? הרבה זה ביטוי של סימן שמה, מתי הזמן עובר לאט, זאת השאלה. והירבו הימים, 20 שנה זה יכול להיות מעט מאוד, ו-20 שנה זה יכול להיות הרבה מאוד. התחושה היא שהזמן עובר לאט, נכון? זה הכוונה. עובר הרבה זמן, מיום שהגיע ארון השם אל קריית יערים, אז היו 20 שנה, לא, ויבואו הימים. למה הזמן עובר לאט? אין אקשן, כשיש אקשן הזמן עובר יותר מהר. כשיש אטרקציות, כשקורים דברים חיצוניים, מרעישים, מלחמות, מהומות, בחירות חדשות. יש ימים כאלה שבחוץ נראה כאילו לא קורה שום דבר. תהליכים איטיים, איטיים, זה הכוונה. ויבואו הימים ויהיו 20 שנה, ויינהו כל בית ישראל אחרי השם, יש פה מישהי עם רש"י? יש לכם שם בארון רש"י שאת תרצי לקרוא? פחות. אני לא יודע אם יש שם רש"י בדעת מקרא. מעל, במדף מעל. כן, לרש"י יש שלושה פירושים למילה ויינהו כל בית ישראל אחרי השם. זה נדיר. זה נדיר שמילה אחת יש לה, תודה רבה, שלושה פירושים. למה רש"י לא נסגר על עצמו? איזה פירוש נכון? רש"י לא נסגר על עצמו, כי הוא חושב שכל הפירושים נכונים ביחד, בבת אחת אנחנו צריכים לקרוא את שלושת הפירושים כדי להבין מה קרה פה. וירבו הימים ויינהו כל בית ישראל אחרי השם, אז אומר רש"י שלושה פירושים. קודם כל אומר על ידי שמואל, זה לא קרה סתם. בסוף הפרק כתוב ששמואל מחזר, וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו, והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגילגל והמצפה ושפט ישראל כל המקומות האלה. זה לא קורה לבד. זה שבני ישראל נהו אחרי השם. זה הדבר הראשון. מה זה אינהו? רש"י אומר, פירוש ראשון לשון המשכהו ולשון ארמיהו, תתנהו לפולחני, וכן לא נע בהם. אני לא אקריא את כל רש"י, כן לכם. הפירוש הראשון זה המשכה. ואינהו כל בית ישראל אחר השם. מה הכוונה? הכוונה שהם נמשכים. עם ישראל עובר תהליך של משיכה פנימית. מה זה משיכה? זה מדבר אליו, זה מתגעגע לזה, זה מתחיל לעניין אותו. קורה פה משהו, איפה זה קורה? בלב. מי יכול לכתוב את זה? רק נביא. יש ימים שזה לא נראה ככה בכלל. למה זה לא נראה ככה בכלל? בגלל הפסוק הבא. בפסוק הבא רואים שאי אפשר לעלות על הדעת שכל ישראל נהו אחרי השם, נכון? כי שמואל אומר להם, ויאמר שמואל כל בית ישראל אמורים, בכל לבוכם אתם שבים אל אדוני, הסירו את עולי הנכר מתוככם והשטרות, והכינו לבוכם אל אדוני, ועבדו לבדו, יצא אתכם יד פלישתים. זאת אומרת שמה המצב שלהם בפועל? מה? כלפי חוץ, מה כתוב שיש פה? בעלים והשטרות, אלוהי נכר והשטרות. נכון, בפועל הבתים שלהם מלאי גילולים, מלאי אלילים. הם עובדים עבודה זרה, עבודה זרה זה לא עבירה קטנה, אין אף עבירה קטנה. אבל זה לא שמזיזים מוקצה. עבודה זרה זה אחת משלושת העבירות של ירק ובל יעבור, זאת אומרת שהם בתרבויות זרות, הם קשובים לקולות מאוד מכוערים. אז מה קורה בלב ומה קורה בפועל? זה שתי עולמות אחרים לגמרי. משום שבלב ועיניו הם נמשכים אחר השם. אבל עיתונאי לא יכול לכתוב את זה, כי עיתונאי אין לו כלים לחדור לעומקי הלבבות. אז נביא כותב את זה. ונביא בא אליהם ואומר להם, אם בכל לבבכם, אתם, זה כבר תהליך שבכל הלב משכם השם. אז הוא אומר, אז תביאו את זה לידי ביטוי בחוץ. וזה מצליח לו, בפסוק ד' ויסירו בני ישראל את הבעלים והשטרות ויעבדו את השם לבדו. אבל התהליך שקודם הוא לא כזה. הם נמשכים אחרי השם. פירוש שני, אומר רש"י, יללה, ואינה הוא לשון יללה, כמו נהי נהייה. אז מה זה ואינה הוא אחרי השם לפי הפירוש הזה? משהו עצוב, כואב להם. מערכת היחסים בינם לבין אלוקים היא כואבת, היא לא פשוטה. יש בה הרבה יללה. לא צריך ללל בפועל, אפשר גם ללל בלב. הפירוש השלישי, אומר רש"י, והתאספו. נהייה זה גם התכנסות. אז כשלושת הדברים האלה קרו ביחד, כך צריך להגיד, נכון? יש פה תהליכים כאלה שהדור, זה תהליכים של דור, זה מיליוני אנשים. אצל כל אחד זה קרה בסגנון אחר, באוקטבה אחרת. אצל כל אחד, זה בלב. מה קורה למיליוני אנשים בלב? בתוך שלא קרה לכולם אותו דבר. זה לא אירוע פרקטי. יש התרחשות פנימית שנביא יודע לשים את האצבע ולדעת ש... זה שלושת הדברים האלה ביחד, גם ממשכים, וזו משיכה לא מצחיקה, לא כלילה ועליזה, זה לא איזה כיף. יש בה הרבה כאב, לא פשוט. יש בה הרבה צער, וזה ביחד. זה קריטי ככה לרש"י, הפירוש השלישי, שזה ביחד. זה לא מהלכים אגואיסטיים, זה לא מהלכים מנותקים. יש במסתרים, בלב, אבל זה אחדותי. ביחד עם ההתאספות אל השם, אנחנו נאספים. ביחד עם הגעגוע על השם אנחנו גם מתגעגעים אל הביחד שלנו. בצורה בוגרת, בצורה כנה, לא בצורה של לחץ חברתי וסביבתי. יש פה איזה תהליכים מאוד מאוד איטיים שמקרבים אותנו אל השם. ואז, ויאמר שמואל, קבצו את כל ישראל למצפתה ויתפלל בעדכם אל השם, וקבצו המצפתה וישאבו מים וישפכו לפני השם. למה הם שפכו מים לפני השם? מה הקטע שלהם לשאוב מים ולשפוך לפני השם? איך שופכים מים לפני השם? אז יונתן מתרגם פה שהם שפכו את הלב. את הלב שהם שפכו. אז יכול להיות שהם גם שפכו קדימה, אבל מה זה לשפוך את הלב לפני השם? מה הביטוי? אתם מכירות, נכון? יש פסוק, שפכי כמים ליבך. הרי אנחנו לא שופכים את הלב כמו מים, אז למה מתכוון הנביא שהוא אומר? שהם שפכו את הלב. איך אפשר לשפוך את הלב? למה להתפלל זה לשפוך את הלב? לפעמים יש משהו שהוא עגור בתוך הלב שלך ואת לא מגלה לאחרים, לפעמים את גם לא מגלה לעצמך. ואז גם אחד את אומרת, שפכתי את ליבי לפניה. שפכתי את ליבי, זה לא הסתרתי ממנה שום דבר. כל מה שהיה בתוך התרמיד שלי, הוצאתי, נחשפתי, שיתפתי אותה לגמרי. זה ביטוי אחד, אבל זה לא מה שקרה לפני. אולי גיליתי לעצמי מה תמון בתוכי, יכול להיות. לשפוך את הלב כמו מים זה גם ויקשה את ליבו, אתם זוכרות? פרעה מקשה את ליבו, הפלישתים מקשים את ליבם. יש להקשות את הלב ולשפוך את הלב כמו מים. ומה זה להקשות את הלב? להקשות את הלב זה להיכנס לפוזות. להקשות את הלב זה להיכנס לפרינציפים. להיכנס ל... יש ערכים שעליהם אנחנו מוכנים למסור את הנפש. ושזה באמת צריך עוצמה גדולה. אבל אבירי לב, כשהנביא אומר אבירי לב, חזר מתרגים אטומי לב. כשאני קשה, חזק, זה בעיקר הפחדים שלי, והחרדות שלי, והפוזות שלי, כמו שאמרתי קודם. כשאדם שופך את הלב, הוא משחרר. הוא נותן ל... הוא מוכן להיות חשוף לאמת, הוא מוכן להיות חשוף לאלוקים. אנחנו עסוקים הרבה פעמים במחירים של לשלם אם זאת האמת, באיזה התנהגות יצטרך לשנות, בזה שאנחנו נצא טמבלים, שאנחנו רואים שהיינו באמת לא בסדר. שינוי הוא מאוד מאוד קשה, שינוי מאוד קשה גם התנהגותית וגם תדמיתית. ולשפוך את הלב כמיים זה להגיד, לשחרר, לשחרר, להיפתח אל האמת. להגיד לאלוקים, אנחנו מוכנים להישפך, זאת אומרת, מים הם לא יציבים, מים הם חוק אלים שלובים, הם זורמים לפי מה... אין להם פוזה בקיצור למים. הם לא מאמינים, הוא חייב כך. לפעמים כשאדם דופק על השולחן, או כאדם שאדם לא מוותר, הפרנציפים שלו, זה איפה שהוא תוקע את עצמו. אנחנו רוצים לבנות בית מקדש. איפה אנחנו רוצים לבנות מקדש? פה. בפרק ז', בשמואל א', ובי"ג סיוון, שנת תשע"ט. אנחנו הרבה שנים כבר בראשית צמיחת גאולתנו. והמדינה מתקדמת בהרבה תחומים. ובאופק, ככה קורץ, או בית המקדש, באופק, מאחורי האופק. ויש הרבה דרכים להגביר את החשק לבית המקדש, אבל אנחנו קוראים עכשיו את הפרק, זה אולי פרק עתיק שמספר על ימים שהיו ואינם, ואולי זה הפרק הכי חדש והכי עכשווי, שמספר לנו שבשביל לבנות בית מקדש, אנחנו צועדים לקראת בית המקדש, בסוף שמואל לבנו בית מקדש. אז צריך לשפוך לב כמה, לשפוך לב כמה, לפעמים זה להתייאש, להגיד אין אמת, לא, לא על זה מדובר, צריך איזה נביא אחד, גם נביאה טובה בשביל זה, מי שפה רוצה ללכת על זה. אנשי קודש, אנשי רוח שיעזרו לעם ישראל בלי רעש וצפצופים, יעזרו לעם ישראל לכוון נכון את הצער הפנימי שלהם, את הגעגוע, את בקשת הביחד, בלי צעקות, ומתכוון שלבנות בית המקדש צריך לבנות את הנפש שלנו. אנחנו בונים כבוד לתורה ויחס לתורה ויחס להלכה. ואחרי כל זה אנחנו יכולים לגעת, זה מה ששמואל צועק כל הזמן, נכון? אתם מבינות שהפסוקים הראשונים של הפרק זה קטסטרופה, זה כאילו זה משהו דרמטי, זה לא יאומן. בואו נחזור עוד פעם פסוק א'. ויבוא אנשי קריית יערים ויעלו את ארון השם ויעבירו אותו אל בית אבינדב בגבעה ואת אלעזר בנו קידשו לשמור את ארון השם, נכון? הארון חזר לבית שמש. ומה היה צריך לעשות אחרי שהארון חזר לבית שמש? לא היינו צריכים להגיע לפרק ז' פסוק א', היינו צריכים להגיע למשהו אחר, נכון? למה? אם את היית כותבת, או אם את ממציאה את הסיפור, מה היית רוצה שיהיה כתוב? מי היה צריך לקחת את הארון? זה מה שאני מתכוון. חידון, מי היה צריך לקחת את הארון? מאיפה בא הארון? משילו. לאן צריך להחזיר את הארון? לשילו. אין משכן, בוא נבנה אותו מחדש. הדבר הכי נורמלי, הכי טבעי, הכי מתבקש, שלקחו לנו את הלב, בואו נחזיר את הלב מחדש. ויבואו אנשי שילו, ויעלו את ארון השם, ויביאו אותו אל בית השם שבשילו. במקום זה, לוקחים אותו למקום אחר. שתי בעיות, בעיה אחת של מה? שלא מחזירים אותו לשילו. בעיה שנייה, שילו, אין שילו יותר. אין. במשכן כולל שתי דברים, הוא כולל את הארון, וכולל את המזבח. זה שני הדברים הגדולים. את הבמה הגדולה, מעכשיו משכן שילו נחרב, המשכן עכשיו יוצא יושב בנוב. עד מתי הוא יהיה בנוב? עד שדואג האדומי יהרוג את כל כהני נוב. ואז הוא יעבור לגבעון. הוא יהיה בגבעון עד ששלמה יקים את בית המקדש בירושלים. שם יהיה המשכן. מה זה המשכן? במה גדולה. מה זה במה גדולה? אם יש משכן, אז אסור להקריב קורבנות באף מקום. בסדר? המשכן היה בגלגל 14 שנה, ואחרי זה בשילה 370 שנה. פרק ד' כתב המשכן אחרי 370 שנה. אחרי 7 חודשים אהרון חוזר. אז בואו נבנה את המשכן החדש שלו. עכשיו 52 שנה, המשכן לא, המקדש לא נבנה מחדש. במקום זה מחלקים את המקדש לשני חלקים. חלק אחד הוא בנו ואחר כך בגבעון, וחלק אחד הוא בקריית יערים. מה שיש בנו ובגבעון אחר כך, קוראים לזה במה גדולה. שמעתם פעם את הביטוי הזה? במה גדולה, המזבח, יש מזבח בית המקדש, שמקרימו אליו קורבן תמיד וקורבן מוסף, הקורבנות של עם ישראל. זה עובר דירה, זה כבר לא חוזר לשילה, זה קורה בנו. ואת הארון לא מביאים לאיפה שיש את הבמה. אם היו עכשיו מביאים את הארון לאיפה, קודם כל היו יכולים לבנות את שילה מחדש. אם לא בונים את שילום מחדש, לפחות תעשה את זה במקום אחר. אבל לא עושים. משאירים את הארון במקום אחד, את המזבח במקום אחד. קוראים בין הראש לבין הלב. מפרקים אותם. אין משכן. אין משכן, וזה לא במקרה, אף אחד לא הכריח אותם. מי אחראי לזה שאין משכן? מי גדול הדור שם? מי מנהיג הדור שם? שמואל, כן, נכון, שמואל. זה לא טעות, שמואל מקבל החלטה, והחלטה הזאת במשך עשרות שנים, אין משכן. איפה רואים את זה? רואים את זה, אני לא אקרא את הכל, רואים את זה בפסוק ט'. כשעם ישראל התאסף לחזור בתשובה, אז הפלישתים באים ומנסים לתקוף את ישראל, אז כדי לנצל מפני פלישתים, שמואל קודם כל מקריב קורבן. ויקח שמואל כלי חלב אחד ויעלה ועולה כליל להשם, ויזעק שמואל השם בעד ישראל ויענהו השם. בפסוק ט' שמואל פוסק הלכה. שמה? מה הוא פוסק הלכה? שאין משכן. איך הוא פוסק להלכה הזאת? משום שאם יש משכן, אסור להקריב קורבנות מחוץ למשכן. אסור, להתקרב, חמור מאוד. מותר להקריב קורבנות רק משכן, זה כמו בית מקדש. ברגע שהמקדש נבנה, אז אסור גם אחרי שהוא נחרב. אבל משכן שלו, שמואל עכשיו אומר, חבר'ה, אני לא הולך לבנות משכן שלו. הוא לא הולך לבנות אותו. הוא משאיר אותו חרב. הבמה במקום אחד, והארון במקום אחר. אם הארון לא ביחד עם הבמה, אז זה לא משכן. ולכן מותר להקריב קורבנות גם בחוץ. השמואל בעצם הודיע שאין משכן. הוא מגבה את זה שאין משכן. ויבוא אנשי קריית יערים ויעלו את ארון השם ויביאו אותו אל בית אבינדב בגבעה, ויהי ביום שבת הארון לקריית יערים וירבו ימים ויהיו 20 שנה. מה זה 20 שנה האלה? יש לכם רש"י? אין לאף אחד פה רש"י. אז תאמינו לי. כי רש"י עכשיו אומר דברים שכתובים בגמרא בזבחים בהרבה מקומות. עד מתי עברו 20 השנים? עד מתי שדוד עולה לירושלים. מעכשיו 20 שנה זה עד מתי שדוד עולה לירושלים. זה השנים ששמואל מולך על ישראל, מנהיג את ישראל, ואחרי זה שאול, ואחרי זה 7 שנים דוד פה בקריית ארבעי חברון, אחרי 7 שנים דוד יעלה לירושלים, ואז זה עבור 20 שנה. ואז מה יקרה לארון? מה יקרה לארון? דוד יביא אותו אל עיר דוד. זוכרות שמיכל בת שאול נשקפה בעד החלון? נכון? כן. זאת אומרת שפסוק ב' כתוב בצורה מאוד מאוד מתאה, נכון? נכון? למה? למה? מה לא מובן בפסוק ב'? מה מבלבל בפסוק ב'? נראה לכם שבית ישראל נעו אחרי השם רק אחרי 20 שנה, נכון? ורק אחרי 20 שנה שמואל דיבר על כל בית ישראל, נכון? ככה נראה, אבל זה לא נכון. ככה חז"ל מבינים. חז"ל מבינים שבינהו כל בית ישראל אחרי השם זה מההתחלה. ושמואל אומר על כל בית ישראל מכל מלחמת הים שווים כמה חודשים אחר כך. אז למה הפסוק מבלבל אותנו כתוב ויהיו הימים 20 שנה? כי הוא רוצה לדבר על תהליך כזה, תהליך הימים האלה ששמואל בונה אותם, זה רק ההתחלה פרק ז'. פרק ז' זה פסיקת הלכה, אין משכן. 20 שנה אני אפילו לא אתן למשכן, אהרון, אהרון והתורה יישארו פה. שמואל עכשיו רוצה לנהל תרחישים בלב, הוא לא מנסה להשיג הישגים בחוץ. הוא לא מנסה להבין לבנות משכן, הוא אפילו נגד המשכן בצורה מסוימת. איך זה יכול להיות? בואו נעבור לסוף הפרק. דרך זה נבין. וישפוט שמואל בישראל כל ימי חייו והלך מדי שנה בשנה, וסבב, בית אל והגלגל והמצפה ושפט ישראל כל המקומות האלה. כל שנה לאן הוא הולך? מה כתוב לכם? 3 מקומות, נכון? 3 מקומות מאוד קרובים. בית אל וגלגל אנחנו יודעים פחות או יותר איפה זה, זה בערך איפה שזה היום. והמצפה, שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה זה. והוא חוזר הרמטה, הרמטה זה מול שכונת רמות. מה שמכונה בערבית נבי סמואל, זה הרמה שבה גר שמואל. אז אנחנו יודעים שבארבע מקומות הוא נמצא. בית אל, גלגל, מצפה ורמה. בסדר? ושפט את ישראל את כל המקומות האלה. במקומות אחרים הוא לא שפט את ישראל. אז הגמרא אומרת, זה גמרא שאתם בטח זוכרות, נכון? שבכל שנה שמואל, וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו, זה לא רק ארבעת המקומות האלה, זה כל מקומות ישראל. שמואל כל שנה היה עושה מסע, והוא היה מגיע לכל יישוב פעם בשנה, יש כאלה שהוא היה צם חצי שעה, ויש כאלה שהוא היה צם הרבה זמן, לכל יישוב בארץ ישראל שמואל היה מגיע. ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. מה הפירוש המילים ותשובתו הרמתה כי שם ביתו? ככה הגמרא בברכות אומרת. הרוצה ליהנות ייהנה כאלישע, ושאינו רוצה ליהנות אל ייהנה כשמואל הרמתי. זאת אומרת, תלמיד חכם שרוצה להביא ברכה לעם ישראל, הוא יכול לעשות את זה על חשבון הציבור, כמו אלישע. נכון, אלישע עשה את זה על חשבון מי? אתם זוכרות מי עזרה לאלישע? השאלות של עזרה בשביל לוודא שאתם לא ישנות. אתם לא צריכות לענות באמת, ואתם גם לא ענות באמת. ואין יודע אם אתם ישנות או ערות. בסדר, אני אהיה חזק. עכשיו את זה תזכרו בטוח. התעוררתם? תחזרו לישון, אני חוזר לאחר. האישה השונמית בנתה לאלישה, אתם זוכרות, על יד קיר, על יד קיר, על יד קיר ככה. מה זה על יד קיר בעצם? על יד קיר, ככה כתוב. ואישם השמריות, הוא כאילו כשהוא בא לבקר שם, זה היה הרוח שלה. אבל שמואל הגמרא אומרת שהוא לא הסכים להתארך אצל אף אחד, הוא לא נהנה מאף אחד. איך לומדים את זה? הוא תשובתו הרמטה כשם ביתו. מה זה שם ביתו? כמו צו. איפה שהוא הלך, הוא הלך עם הבית שלו. הייתה לו עגלה כזאת גדולה, וכל הציודה שלו, לא הסכים לקחת שום דבר מאף אחד. הסקה שלו שם, האוהל שלו, האוכל שלו, הוא לא הסכים לקחת. בפרק י' הוא יגיד לעם ישראל, את שור מי לקחתי, והחמור מי לקחתי, ואת מי רצקתי, ומי עשקתי, ואמרו, לא לקחת מידינו מאומה. פרק י' תסתכלו, הוא אומר לכולם. פרק י' סליחה. שמואל, הוא לא מוכן לקחת שום דבר מאף אחד. הוא עושה כל שנה, אפילו הוצאות, החזר דלק, נכון? איך קוראים לזה? החזר הוצאות... כלום הוא לא לוקח. ככה זה לומדים מהפסוקים. הוא עושה כל שנה סיבוב בכל מקומות ישראל, מגיע לכל אחד לשפוט אותם, והכל על חשבונו. למה? למה מה? זה נורא יפה, נכון? אבל זה הפוך על הפוך על הפוך ממי שקדם לו. מי קדם לו? אלי. זוכרת את אלי? אלי היה מנהיג של עם ישראל קודם, ומה אלי אמר? אלי אמר, רוצה את הרב, יבוא אליו. הוא לא אמר את זה במילים, הוא אמר את זה בהתנהגות. אלי ישב בשילו, אלי זה הקודש. ומי שרוצה את הקודש, מה? שיבוא על הקודש. הקודש זה לא גלידה, הקודש זה לא סקטים, הקודש זה לא בוא נפזר קודש. אם את רוצה קודש, אז תתאמצי, זה מה שאלי אמר. אם את רוצה קודש, את צריכה להתעלות, את צריכה להבין שהוא הדבר הכי חשוב בחיים שלך. אם את צריכה קודש, אז אל תגיד בהפסקת צהריים בקטנה אני אעשה משהו. אני שותף את כלים, תוך כדי זה אני אמר, שיבוא, לא! אלי אמר להם, אתם תבואו לשילו, כי הקודש הוא אלוקי. ואתם סתם חיים חיים נמוכים, ואתם רוצים שתהיה לחיים שלכם משמעות ותוכן, אז תשקיעו, תבואו לפה! ומה חוץ מזה, אתם זוכרות שהכהנים היו חוטפים את הבשר ולוקחים בכוח? למה? תשקיעו, מגיע לכם. אתם רוצים אותי, תבואו אליי, תחליטו, חשוב. נפגשתי פעם, תמיד חן צדיק, צדיק, אתה לא כזה. הוא אמר, הוא רוצה, יש לו ישיבה, הוא רוצה לשבת על איזה פסגה של איזה גבעה בודדת, רחוקה מכל מקום, מי שרוצה ללמוד אותו באמת, שיבוא לשם. כאילו, אנחנו מנסים להיות ידידותיים ולשכנע ולהסביר. אבל זה יכול להיות לא רציני, זה יכול להיות... אתה רוצה את אלוקים, אז יאללה, תעבוד קשה. שמואל עושה בדיוק הפוך, נכון? שמואל אומר, אין משכן, אין, יש עלייה לרגע מזמן שמואל? תחשבו טוב. תהיו מקוריות. יש עלייה לרגע מזמן שמואל? אין משכן, אין במה להודות. יש עלייה לרגע? לא, אבל אני אומר לכם, תחשבו טוב סימן שיש. במובן הרגיל אין. תנסו להיות יצירתיות. כן. ואיך את מחברת את זה לפה?
כי אולי שילה במקום קדוש, כי המשכן היה שם בעבר.
נכון.
כי יש שם תפילות.
אם עלו לרגל לשילה. את אומרת אולי אנשים עלו לרגל לשילה.
כי הוא מגיע שם במקום קדוש.
אבל בפסוקים אצלך לא כתוב שיש עלייה לרגל? זה רעיון מאוד מאוד יפה, את אומרת, לפי דעתי. מקסים מה שאת אומרת. תביא את זה בספר שלך. לא, זה יפה. תובעת על ספר עד שמואל? תכתבי את זה. זאת אומרת, ברור שמשכן שילה עלו לרגל, אפילו היום באים לבקר במשכן שילה, נכון? הייתם פעם שם? זה יפה. אז זה הגיוני כמו המדרגה השביעית. אבל בתוך, נו, בפסוקים תתווה ותזיין, מה כתוב שם? יוזיין. שמי עולה לרגל? מי עולה לרגל? לאן הוא עולה? למשכן, לאיזה משכן? לאיזה משכן הוא עולה? לבית שתבני, תהיה שם שכינה. ולשם שמואל עולה לרגל. מה שמואל עושה פסוקים תתוותת זין וזין? מה הוא אומר לעם ישראל? הבית שלך הוא משכן, ואני עולה לרגל אל הבית שלך. למה שמואל לא לוקח השתתפות בהוצאות? כי שמואל מרגיש, וזה מה שהוא אומר לכולם, אני מרגיש, אני לא עושה טובה, אתם עושים לי טובה. אני הולך מדי בשנה בשנה, אני מחזר לכל מקום מקומות ישראל, כי זה שווה לי לעשות את זה. אתם לא חבורת מסכנים, עלובים, קבצנים, שאני קצת יחזק אתכם. מה שמואל אומר לעם ישראל? אתם זוכרות איך קוראים לסבא של סבא של סבא של שמואל? זה לא שבת הזאת, זה עוד שבועיים. כי כל העדה כולם קדושים ומתוכם שהם זוכרות. מי אמר את זה פעם? סבא קורח, הלא נחמד, שאדמה פתחה את פיו. כי הוא אמר את זה מספה ולחוץ. אבל שמואל אומר, אבל באמת כל העדה כולם קדושים. שמואל אומר לעם ישראל, אני אעשה אתכם, אני לא רק אגיד שאתם קדושים, אני אעשה אתכם קדושים. אני אעשה אתכם קדושים. ושמואל מחזה אחר כל ביצרק, בעצם שמואל מגיע לכל יישוב ואומר, אתם המקדש, אתם המקדש. ואני העולה לרגל. אני זה התורה. שמואל זה התורה. שמואל זה הנביא, שמואל זה גדול הדור. אתם זוכרות שהתורה רצתה לחזור לישראל עם הפרות? אז זה מה ששמואל אומר. אני התורה, אני רוצה אתכם. כי יש בבית שלכם משהו, יש שכינה. אתם לא רואים את השכינה? אתם רואים את הצלחות המתעופפות? אני יודע, יכול להיות. אבל אני רואה את השכינה בבית שלכם. ולכן אני, כמו באלי, כמו בשילה, שכולם עלו לרגל וכולם שילמו למשכן, פה גם אני עולה ואני משלם לכם. לא אקח מכם גרוש, מה, השתגעת? אני אקח מהקודש? שמואל בא לחיים, שמואל לא בונה משכן. למה הוא לא בונה משכן? הוא לא מוכן שהמשכן ייבנה, למה? כי כשהמשכן נבנה לו בזמן, אז הוא לא רק לא עוזר, הוא גם מפריע. יש משכן? יש כהנים? לא! אומר שמואל, את הכהן, והבית שלך זה המשכן. את תחכי שאלי יעשה לך את העבודה. יש איזה צדיק גדול, קדוש, הרב קוק, אלי. זה לא, זה לא. יש, בתנאי שהוא לא יפריע לך. שמואל אומר לעם ישראל, אתם המשכן. אתם. כל העדה כולם משנים אותך משם, זה לא סתם משפט חיצוני. אצל כוח זה היה חיצוני. אצלכם אני אראה לכם בעיניים שאתם שמה. אני אביא אתכם לשם. איך את מרגישה אם שמואל יבוא לבקר בבית שלך? תחשבי. אם שמואל ייסע את כל הדרך עד לבית שלך, תגיד, שמעת שיש לי עוגת גבינה טובה? אז תגיד, לא, שמעתי שיש בך שכינה. שמעתי שאת בית שווה להשקיע. הוא לא צריך להגיד כלום, את יודעת, גם הוא יבוא לאכול את עוגת גבינה שלך. אז את תעופי לשמיים, כי הוא מספר לך סיפור כשהוא בא אלייך. אומר לך, אני הנביא מספר שהבית שלך יקר לי, שהבית שלך חשוב לי. ואתה, אני יכולה להזמין לך מונית? חס וחלילה, זה יהיה על חשבוני, מה פתאום תזמיני מונית? ובאמת שם הוא לא עושה הצגות. שמואל רוצה לבנות משכן, הוא רוצה לבנות מקדש. אבל כשנבנה את המקדש על ההר, אז מה? אז חייבים להכין לו מקום בלב קודם כל. אמרתי כבר, אנחנו באמת רוצים מקדש, אבל בשביל להגיע למקדש צריכים לבנות את הנפש. צריכים לבנות את עצמנו, צריכים להיות עסוקים. לא בגלל שזה כיף ומותר, מה פתאום? זה עבודה מאוד מאוד קשה, מה ששמואל דורש ממך. לפעמים זה הרבה יותר קל לזרוק ולשלם ולעלות לרגל למישהו אחר. ושמואל אומר, לא יהיה לכם פתרונות קלים. תשאירו את הארון לבד ואת המזבח לבד, ועכשיו כל אחד שירצה להקים קורבנות יקריב בחצר שלו. איזה פחד אלוקים זה. היינו מסודרים, יש כהנים, הם עושים איתם. לא, 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 את לבד, תעמדי לבד, את מסוגלת, זה מה ששמואל אומר. אם בא איזה אדם גדול, 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 שכולם מארצים, הם קראו לו הרועה, אתם יודעות, נכון? הרועה זה השם ששמואל, בפרק ט' נראה. הם כולם ידעו שהוא רועה, הם כולם האמינו בו, כולם אהבו אותו, והוא אמר להם, מה הוא רועה? מה הוא רועה? אתכם הוא רועה, זה מה שהוא סיפר להם. אתכם אני רועה. היישוב הזה, קהילה, מצ'וקמקת, יש כמה נרבים בשטויות וזה, אתם לא מבינים מה אתם בכלל. זה המשכן, זה המקדש. וכשיש מקדש כזה, תראו, רגע, לפי ההלכה צריך לבנות מקדש, נכון? נכון? אז למה הוא לא עושה את זה? מה יקרה בפרק הבא? בפרק הבא זה בשבוע הבא, אסור לגלות. אז אני לא אגלה, אבל בפרק הבא שמואל לא יסכים שמה? שיהיה מלך, נכון? למה הוא לא יסכים שיהיה מלך? מה אתם אומרות? אני לא שומע, מחילה. כי? כנראה, אבל לפי מה שאמרנו. צריכים? נכון, אבל לפי מה שאמרנו. מה? כן, יפה. את המלך, את המלכה. יופי שנתניהו יעשה ככה, שיפוצץ את עזה, נכון? תפוצצי את עזה בעצמך. לא, זה פחות מעניין אותי. במקום לחכות שכל מיני מוסדות יעשו את העבודה, שמואל אומר, אתה. אבל הוא לא סתם אומר, הוא לא כתב, זה שמואל הנביא, הוא רואה, הוא באמת, הוא מוביל את עם ישראל לשם. זה ויינהו כל בית ישראל אחרי השם, אתם יודעות מה זה ויינהו כל בית ישראל אחרי השם? זה זה. כל בית נהפך למקדש, כן? מה עושים בבית של מקדש? מה עושים בבוקר לפני שהילדים יוצאים לתלמוד תורה בבית של מקדש? מה עושים? מה עושים? מכינים סנדוויצ'ים, מה אתם חושבים שעושים? מי מצא את הסנדל השני שלי? מה עושים? עושים כמו שבכל... אבל יש שם שכנה. יש שם שכנה בתוך הבית הזה. זה בית נחמד וטוב וצוחקים ואפילו רבים. ויש שם שכנה, ושמואל אומר, יש פה שכנה, והוא מראה להם את זה, כן? הוא לא אומר את המילים הפוצות שאני אומר, הוא אומר, אני לא אקח מכם בחיים, לא בגלל שאני לא לוקח, בגלל שאיך, זה מעילה בקודש לקחת. הפרנסה שלך, הבית שלכם, האישיות שלכם, הקהילה שלכם, ביחד שלכם, המשפחה שלכם, זה מקדש. את תהיה הכהן הגדול, את תהיה המלך, את, אתה, ביחד. אני עולה אליכם, אני התורה, התורה עולה כי זה לעלות, נכון? כתוב, כי שמה עלו שבטים שבטייה. תראו את הפסוק הזה? בשיר המנות, שמה עלו שבטים שבטייה, בירושלים. כיסאות לבית דוד. מה זה שמה עלו? זה טעות בפסוק, היה צריך טוב. לשמה עלו, נכון? דיברנו על זה מתחילת הפרק, על פנינה. אז מה הפירוש? הפירוש הוא שהם עולים פיזית לירושלים, כשמגיעים לירושלים, אז הם מתעלים. זה נקרא עלייה. עולים, עולים רוחנית. הם מגיעים לירושלים ואז זה קורה להם. אז ככה שמואל מרגיש. שמואל, אוי, זה צדיק, כל הכבוד לו, הוא אידיאליסט, הוא משקיע. וואו, הוא לא בכיוון בכלל. שמואל אומר, אין משכן. אין משכן עכשיו, לא יהיה משכן עכשיו, הרבה זמן. אנחנו עסוקים בלבנות היסודות של המשכן. אבל יש מצווה, יש גם מצווה להתחתן. אז לא התחתן בגיל 12, לא התחתן בגיל 12. מצווה להתחתן זה לא חופה ומסיבה וסמלה לבנה לעשות ככה. להתחתן זה צריך בשלות נפשית והכרתית ואישיותית ולתת מקום למישהו אחר ולהיות עסוק ולהטיב ולהיות... אז זה עוד לא בשל. יש דברים שכבר בגיל 4 אפשר לא לאכול בשר בכלל ביחד. יש דברים שהאישיות צריכה לעבור תהליכים ארוכים מאוד עד שהיא מסוגלת לעשות. לא כל דבר הוא טכני. ממש לא כל דבר הוא טכני. אז בטח ששמואל רוצה להקים את המקדש. מי יקבע בסופו של דבר איפה מקום המקדש? שמואל, בנאות ברמה, עם דוד ביחד, באחרית ימיו. אבל בינתיים הוא אומר, בכלל שיהיה מה לדבר על בית מקדש. מה זה בית מקדש? זה הפגנות. מה זה בית מקדש? זה מהומות. מה זה בית מקדש? זה פוליטיקה. מה זה בית מקדש? זה להפעיל מניפולציות על רבנים שהם כן אמרו ולא אמרו. בית מקדש, להיות שם בית מקדש, זה לנהות אחרי השם. זה הפעולה הפנימית הזאת, להתגעגע, להתאחד. לכאוב, לכאוב זה להיות אמיצים, לשפוך לב כמיים, זה להשתחרר מהקבעונות שלנו, שהרבה פעמים נהפכים לפרינציפים שלנו. לתאר את עצמנו, לא רק לשיר את זה, לנסות להיות יותר מדויקים ויותר כנים ויותר אמיתיים ויותר קשובים ויותר פתוחים לביקורת ויותר עם אומץ ופחות עסוקים בהישרדות, זה מה שקורה בפרק ז'. פרק ז' עכשיו שמואל מנהיג את ישראל, והוא עושה את זה בשקט, הוא לא עושה את זה, הוא בסוף בא אליהם, אומר, אם יכול... איזה כיף שיש נביא, כיף, כיף זה מילה מטופשת מדי בשביל זה. אבל יש נביא שיודע להגיד לנו איפה אנחנו. זה לא מה דיברו בחוץ, נכון? כתוב שזה היה בלב, בלב. אבל הוא יודע שעכשיו המרחב הציבורי הוא כבר בשל לזה, אתם זוכרות, הבית מלא בעלים ואשרות. זה חמור מאוד בעלים ואשרות. זה עבירות צבאיות, זה עבירות תרבותיות, השיח היה מראה איך התלבשו, איך דיברו. זה לא איזה אחד עם שטריימל שבהפסקת צהריים עובד עבודה זרה, תשכחו מזה. עבודה זרה זה כמו שאחד. קיצור, לא רוצה את הדוגמה, בסדר? זה אחד שחי בתינופת תרבותית, באיזה גודש פרעות של יצרים כזאת. עבודה זרה זה לא טעות פילוסופית. זה מנגינה נפשית מכוערת מאוד, ובפנים הם מתגעגעים אליה להשם. השמואל מרים אותם, ומוכן לשפוך את הלב על הכמיים. ומוכן לוותר על הפוזות. שמואל מחזר בכל עיירות ישראל. ממי הוא קיבל את הרעיון? מאבא שלו. תכתבי גם את זה בספר. עכשיו ספר רבה כבר, אה? לא יודע אם את צעקת בעצם. את צעקת את זה? אולי הייתה פה גניבה ספרותית, יכול להיות זאת להדיח גם צעקה. אולי ביחד השכינה ירדה אליכם. מאבא שלו, נכון. משום שאבא שלו זוכות את אלקנה, אבא שלו הוא תמיד של אלי. ואלי לא חושב ככה. אלי אומר, הקודש, שעם ישראל יעלה אל הקודש, ככה. אלי הוא קדוש, צדיק, אבל הוא ידריך את ישראל אחרת, אתם זוכרות? אתם תבואו אליי, ואלקנה הוא תלמיד שלו, והוא לא ימרוד בו, הוא ילך בדרך שלו. אז מה אלקנה עושה? הוא עובר כל פעם לעיר אחרת, נכון? כל פעם, והיה מדי עלותו שנה בשנה, אלקנה מגיע והוא משכנע את עם ישראל לעלות לרגל. למה אתה משכנע את עם ישראל? שלא רוצה, לא רוצה, שידפקו את עצמם, בעיה שלהם, נכון? לא, כי אלקנה מבין שהקודש מחכה לעם ישראל. ולכן בעצם אלי, שמואל רק משכלל את מה שהוא קיבל מאבא שלו. אבא שלו, אם היית שואל את אבא שלו, אבא שלו היה בבית מדרש של אלי. אבל בלב הוא היה, הוא היה שמואל, בלב הוא היה שייך לשם, בלב הוא חינך אותו. לאהבה אל העם הזה, לאמון בעם הזה. לוודאות שהעם הזה הוא הקודש, והוא התורה, והוא התגלות תורה. וכמה שמשפיעים יותר בחוכמה, בנחת, כמו אבא שלו, בלי צעק ובלי לקחת, להרגיש שהזכות הכי הכי גדולה בעולם זה להיות עבד לעם כזה, להיות מת הקודש, לקחת את מאבא, מאבא שלו, אולי בזכות אמא שלו, בזכות אבא שלו, כן, כל זה קורה. ובתוך זה יש פסוק ט' ז'. אמרנו שחז"ל אומרים שהוא בכלל לא הלך רק למה שכתוב פה. מה כתוב פה? בית-אל גלגל נטפע ורמות, נכון? חז"ל אומרים שהוא היה בכל ישראל. אז למה כתוב דווקא את ארבעת המקומות האלה? הוא הלך בכל ישראל, אבל כתוב דווקא 400 מקומות האלה. יש לכם אותם על המפה? תציירו. הגלגל זה ליד הירדן. נכון? איפה שליד יריחו, איפה שם ישראל עברת הירדן. בית אל, אני עכשיו בית אל את זה פה שעכשיו. הרמה זה בערך בנבי סמואל של היום. המצפה אני לא יודע. אז שם הוא מסתובב את כל הארץ, אבל דווקא שם. איפה את מסתובבת כל הזמן? מה יום יום ההולדת של שמואל, אתם זוכרות? מה יום מיטתו של שמואל, אתם זוכרות? לא יודעות. תפחד ביער, כתוב בסדר עולם רבה, זה מקור תנאי. עולם ירושלים, כל החרדים עולים לבי סמואל. הם רוצים להגיד תודה על משהו אחר, מפחדים להסתבך פוליטית. מצרו תירוץ. בכפחד ביער, מה זה אומר שזה בכפחד ביער? זה ירושלים, אתם לא רואות את ירושלים מתחבר בפסוק הזה? משהו שבאמצע, באיזה ריבוע כזה שהוא מתחיל לחפש, הוא עוד לא מוצא את ירושלים. אנחנו עוד לא יודעים איפה ירושלים, יודעים איפה ירושלים, לא יודעים איפה בית המקדש. למה? כי כתוב במקום אשר נבחר השם, זאת עתידית. עם ישראל עוד לא בשל לזה. אבל עם ישראל הולך ובשל לזה, דווקא כששמואל כאילו מתרחק, כאילו מפרק את המשכן, דווקא בלב ירושלים מתחילה לזרוח. דווקא אז בית המקדש מתחיל לצוף. הוא לא יודע איפה זה, הוא ירושלים. הוא כל החיים של ירושלים, אלפי שנים לפני שידענו מה זה כפחת באייר, אז שמואל החליט להיוולד בכפחת באייר. כנראה זה משהו עקרוני, כנראה זה קריטי לו, כנראה זה חשוב לו, כנראה זה משהו בשורש שיעותו. ירושלים, ירושלים זה לב. יש זה שבירושלים יבנו בית מקדש, זה בגלל שירושלים מלמד אותנו שאנחנו יכולים להיות בית מקדש. זה שבירושלים יהיה עיר דוד, זה בגלל שאת יכולה להיות עצמך עיר דוד. ואין ירושלים בצורה אחרת, אי אפשר. ירושלים לא תיבנה, אלא מתוך שאנחנו, גם בלבבינו נשכן, נשכן לבנה, אבל גם ניקח את זה לתוך החיים. אז שמואל מסובב, דוחף את כל עם ישראל, דוחף את כל עם ישראל קדימה, קדימה, אבל בנחת, בעדינות, בנעימות. הוא פשוט מאוהב בנו, לא בגלל שאנחנו כאלה נחמדים, בגלל שאנחנו, דבר השם, הוא חי את זה בכל, בכל, בכל מילו ליבו. אז צריך להפוך לעמוד הבא, אבל זה יהיה לכם כואב. תחשבו פעמיים אתם רוצות להפוך לעמוד הבא. כי זה מה זה יהיה כואב? לא, אני לא צוחק, זה כואב. ויהי כאשר זקן שמואל, וישם את בניו שופטים לישראל. ויהי שם בנו הבכור יואל ושם שניו אביה, שופטים בבאר שבע. אתם יודעות איפה זה באר שבע? מי שהייתה פעם באר שבע? איפה זה באר שבע? איפה? איפה זה, את יודעת? בטח שיודעת, היא בתנ"ך רגע, בסדר? עכשיו תחי בתנ״ך, ובשביל מישהי מהתנ״ך, מה זה באר שבע? המקום הכי מקסים, הכל הכי יפה, נכון? נכון. אבל חוץ מזה, איפה זה?
זה היה
הקצה של הקצה. מדן מהבאר שבע. שמעתם פעם את הביטוי מדן באר שבע? באר שבע זה איזה שעתיים וחצי מאילת. אבל יש ביטוי כזה. מדן מהבאר שבע, נכון? מה?
דן זה מקום.
דן זה במרכז. כשנכבוש את דמשק בטורקיה, זה במרכז. זה דן, זה תל דן, זה לא גוש דן. את זה אל תכתבי בספר. אולי בתוך חידוד. יש שני דן, את מכירה? גוש דן, הם לא קוראים גוש דן, עלו לתל דן. קיבוץ דן, דפנה, מכירה? מתחת לחרמון, יד מטולה, מדן ועד באר שבע. בסדר? אבל שיהיה לך אומץ לענות עוד תשובות. גם מפנת. אז דן ובאר שבע, גם באר שבע היום זה במרכז. נכון באר שבע משהו משהו? חבל הזמן. בטח, באר התחייה שם, כל... אבל מה זה אומר שהם עשו ישיבה בבאר שבע? הם שופטים את ישראל, ואיפה הם? בבאר שבע. מה זה אומר למישהו? מה הם אומרים כשהם יושבים בבאר שבע? מה הם אומרים? עוד נועזות, בעורף האויב. כל תשובה אני אגיד שהיא חכמה ומדהימה מעכשיו. כן, שיבואו? שיבואו אליי. זה הרבה יותר גורם מאלי. הם עושים קונטרה לאבא שלהם. מי שרוצה אותי אפילו לשילה, לא שאני לא עולה אליכם, לא שאנחנו לא עולים אליכם, אנחנו אפילו, תלכו לקצה של הקצה, סליחה מבאר שבע, פעם היא הייתה, הקצה של הקצה, נכון? זה היה כמו, אני לא משום שמה. מי שרוצה את הקודש זה סופר אקסטרה אלי, נכון? זה לחזור ברוורס למקום אחר לגמרי. אז אחרי זה תקראו פסוק ג', צריך הרבה כוח פסוק ג'. והגמרא אומרת, כל האומר בני שמואל חטאו, אינו אלא טועה. אבל הפסוקים רוצים שככה תרגישי. ולא הלכו בנה בדרכם, ויתו אחרי הבצה, ויקחו שוחד, ויתו משפט. חס וחלילה, חס ושלום, אומרת הגמרא, הם לא לקחו שוחד. בנים של שמואל כאלה צדיקים, מה פתאום? אבל המנגינה הייתה המנגינה של אלי. אתם כפופים אלינו. אתם תעלו, אתם תבואו אלינו. אתם תבואו אלינו. יש פה איזה שבר, מה? כתוב שהם חטאו, תראי לי. למה כתוב ככה? כי התנ"ך הוא לא פרייר. אם עורך דין מוציא אותך נקייה, זה לא מעניין לתנ"ך. מבחינה מוכנית הם עשו דברים שבעיני התנ"ך זה קטסטרופה, למרות שהיו להם את הכוונות הכי טובות שבעולם. הם אמרו לעם ישראל, אתה תתכופף אל הקודש. ואתה, אנחנו לא נחיה על חשבוננו, אתם תפרנסו את המשפט ואת הממשלה ואת זהו, אתם צריכים אותנו. והם היו צדיקים גדולים, לא לקחו לעצמם משהו אחד, אבל זה שהם אמרו, אבותינו אמרו, אני קורא שהיא, לא חטאו בני שמואל, אלא לא הלכו בדרכי אביהם שהם מחזה בכל מקומות ישראל שופטם בעריהם. והם לא עשו כן. למה הם עשו כן? כדי להרבות שכר לחזניהם וסופריהם. איזה חזניהם וסופריהם? המנכ״לים, היועצים, הם בנו מנגנון. הם בנו מנגנון פקידותי, מפלגתי. הם לא, עם ישראל התכוון, חינוכית, אידיאלית. זה באמת אידיאלי. הם עשו הפוך מאבא שלהם. למה עשו הפוך מאבא שלהם? לא הצליח לשמואל? אני לא מצליח לשמוע, מחילה. לא, הוא לא רוצה לבנות משכן ומקדש. עוד יעברו שנים ארוכות עד שיבנה משכן ומקדש. אותו דבר לא מצליח שמואל פרק ח'. והתקבצו כל זקני ישראל ויבואו שמואל לרמתה ואומרו אליו, הנה אתה זקן טוב, בניך לא הולכו בדרכיך. שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. וירא הדבר, ואין לשמואל, מה וירא? זה מצווה. מצווה לבנות משכן, מצווה לבנות מלך, מה וירא? ומה השם אומר לו? לא אותך מה עושים, כי אותי מה עשו. איך מה עשו? כי שמואל אומר לכל אחד, אתה תהיה מלך. ושמואל אומר לכל אחד, תהיה גם כהן גדול. ומה כל אחד אומר? מה כל אחד אומר? אין לי כוח להיות מלך. אין לי כוח, זה גדול עלינו. שי למה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. זה תביעה קשה מדי לרצות שאני עכשיו אהיה הכהן הגדול, שאני כל רגע ורגע בבית שלי ארגיש את השכינה הזאת. זה מאוד טוב להאמין בזה ולחוש את זה ולחוות את זה, אבל זה גדול עליהם. מי אומר את זה? הבנים של שמואל, הם מתווכחים איתו. למה מתווכחים איתו? חז"ל אומרים שהכל בגלל אלי. כי שמואל הוא תמיד של אלי. בדרך, איך מחנכים את ישראל, יש מחלוקת מאוד עמוקה. אבל הילדים האלה גדלו, על מה הם גדלו? הייתה תמונה גדולה של אלי על הקיר. כל הספרים של אלי היו בארבע סטים, כולם משומשים חבל הזמן. מה היה בסעודות שבת בבית, הם חושבו את זה? אני זוכר שמורי ורבי אלי עשה ככה, והוא עשה ככה, וסיפור החסידים. וכשהם קטנים היו עולים לרגל, לאלי, ולבקר אותו. שמואל מלא 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 אהבה לאלי. מלא קשר לאלי. נכון, האות שלו בתורה היא אחרת. נכון, הדגש שלו בתורה הוא שונה. אבל הדבר האחרון שהוא עושה בחיים זה למרוד, ולחנוק, ולהסביר למה לא. הוא מסביר לה, רק למה כן. מבחינה פסיכולוגית, הילדים האלה גדלו בעולם שהוא מלא מלא הערצה לאלי, ולא פשוט להם. לימדתי פעם באיזה מקום, בגיל של תיכון, והייתי רם של השמינית, ואני הודעתי להם, אמרתי לחבר'ה האלה, אצלי אין משמעת, השנה בלי משמעת, אתם עושים מה שאתם רוצים, רק אם אתם עוזבים את היישוב, תודיעו לי, רוצים תלמדו, לא רוצים לבריאות. עברו שנים רבות מאז. לא יודעים לפני שאתם נולדתם או לא, אבל לא משנה. אז ישבתי בסוף שנה, הראש המוסד מאוד מאוד לא אהב את ההתנהגות שלי, אבל לא הייתה לו ברירה. ישבתי במסיבת סוף שנה, זה סוף שמינית, וככה הסתכלתי אחד על השני, עברתי פרצוף פרצוף, כמו שנעמת יושב עוד שבוע, שבועיים אצלכם, והלב שלי התפוצץ מרוב תודה. יואו, הסתכלתי על זה, ואמרתי איזה דרך הוא עשה. וזה כל אחד עם ההתמודדויות שלו, הקשיים שלו וזה, הסתכלתי ו... באמת, הלב אמר שירה, איזה יופי, אני ככה שקוע בנחלי אדנים ככה, במלא נחת, כל דקה עולה בעוד שתי קילו והכל טוב. והוא שלידי, ראש המוסד זה אומר, תסתכל עליו, אני אומר, מסתכל, אתה רואה איזה כישלון הדרך שלך? תראה איך הם נראים. כך שהעובדות פחות משנות בחיים. מנקודת המבט שלו זה הכישלון. מנקודת המבט שלי זה הצלחה. עברו הרבה שנים מאז, עד היום אני חושב שהם הצלחה גדולה דרך אגב החברה האלה. אני קצת קשור אליהם. כשאנחנו דנים בלבבות, כשאנחנו דנים בתהליכים, אם הדנה בציונים, אין פה התלבטויות כישלון או הצלחה. ממוצע, עלית, עלת, כמעט, בום בום, נכון? אחוזים, גרפים, אין התלבטויות. כשמדברים על לב, זה מסובך מאוד. אתם רואות, ועיניו כל בית ישראל אחרי השם, ומבעלים והשטרות. כשאנחנו רוצים לדעות משהו אמיתי, כשאנחנו רוצים לדעות שכינה בבית, זה לא פשוט. הרבה פעמים יש ירידות וקשיים והתמודדויות. הרבה פעמים דווקא כשאני נפתח, אז פתאום חיצונית. יכול להיות שיש נסיגות. לפעמים כן, זה ככה. דווקא תהליכים פנימיים לא תמיד באים. כשמדברים על הלב, יכולים אנשים בחוץ לראות את הבעיות. הם יכולים להיות אפילו בפנים. ולהביא, אם הכל מושלם וכולם מלוקים וכולם נראים, כן. האם אני אומר, אני לא רוצה שהוא יעבוד לה, אני רוצה שהוא יהיה מלך. מלך יודעים בדיוק מה עושים. איך את בונה את בלבבך משכן? איך את, איך? איזה ציונים את נותנת לעצמך? זה לא פשוט. כי יש לך יצר הרע. אתם יודעות מה זה יצר הרע? שמעת מה זה שוב? יודעות. יש לך פעם יצר הרע. פעם יש לך ימים חלשים. פעם יש לך סביבה חיצונית שמזלזלת בך. פעם את רואה דברים לא טובים. איך אנחנו יודעים שבאמת התקדמנו? זה הכלל, שככל שאת יותר איכותית, ככל שאת יותר צנועה, ככל שאת יותר ענווה, אז ככה את פחות רושמת לעצמך סיריות, להפך, יש גם ביקורת עצמך, אבל דורש כוחות הרבה יותר גדולים לקבל את עצמך. שמואל מוליך את עם ישראל לאנרכיה, אתה חושב מזה. אנרכיה לא שכל אחד יצא בלגנה, כל אחד הוא... כתוב ביחזקאל, בהתחלה כתוב באחרית הימים, ודוד עבדי מלך עליהם, בסוף כתוב ודוד עבדי נשיא להם. נשיא זה כמו שמואל, נשיא זה... המשיח, מתי יבוא המשיח? אתם יודעות מתי יבוא המשיח? אני אגיד לכם מתי הוא לא יבוא. הוא לא יבוא כשכולם יגיד, איזה צרות, כבר אין מה לעשות חייבים שיבוא המשיח. אז המשיח יגיד דווקא. מתי יבוא המשיח? המשיח יבוא כשתגידי, גם אני משיח קטן. גם אני מסתכלת על הצרות בעולם הזה ומאמינה שאני אוכל לתקן. שאני יכולה להוסיף את היד הקטנה שלי לאלוקים. את עומדת מול קשיים, מול מורכבות, את, עם ישראל. כשעם ישראל קם והוא קם ברוך השם ועומד מול אתגרים, גם ביטחוניים, גם כלכליים וגם מוכניים, אני אגיד, זה קשה, אבל אפשר לשנות. ואם תאמין שאת יכולה לשנות את עצמך, אז הוא יגיע בעזרת השם. כל טוב.